אנחנו נקצר כמובן, מכיוון שיש לנו ערב ארוך לפנינו. פרשת משפטים היא פרשה, איך נאמר, אם הייתי צריך לתאר את האווירה שאנחנו עוברים בין יתרו למשפטים, בהגדרה קלינית, הייתי קורא לזה מניה דיפרסיה. סליחה על על הניסוח. זה מי איגרא רמא לבירא עמיקתא, מי עולם של מתן תורה. שומעים בכלל שם? כן. אז מעולם של מתן תורה עוברים לעולם של אותיות קטנות, של פרטים קטנים, פרטים אחרי פרטים אחרי פרטים. וכבד, קצת כבד. אז ננסה לעסוק בשני חלקים הפרשה, בהתחלה, אחר כך בסיום של הפרשה. קשור מאוד למה שאנחנו עברנו השבוע, זה פשוט פלא. לא תוכנן, אבל אנחנו נראה. בטח אתם יודעות שיש כלל בפרשני המקרא שאומר, גם בגמרא, שאומר שכל מקום שכתוב אלה, פסל את הראשונים. וכשכתוב ואלה, מה כתוב? מוסיף על הראשונים, יפה מאוד, זה רש"י אומר בתחילת הפרשה. זה כלל בגמרא. אז אם כתוב ואלה המשפטים, אז הוא מוסיף על הראשונים. מה הכוונה? אומר רש"י, מה הראשונים מסיני, אפילו מסיני. זה חידוש, מכיוון שהייתי יכול לספות שמשפטים של בית דין, משפטים חברתיים של שור שנוגח פרה ושומר חינם, שומר שכר, שמכחיש וצריך להישבע ושלח יד, זה לא מסיני, זה כדי לארגן חברה תקינה. אומר רש"י, גם זה נאמר בסיני. אנחנו נראה למה לא רק גם זה, אלא דווקא זה מה שנאמר מיד אחרי מעמד הר סיני, דווקא זה מה שנאמר, ולא דברים אחרים, ולא ציווי על המשכן לדוגמה, ולא דיני קורבנות, אלא דווקא הדבר הזה. יש סיפור שפעם שאלו את הבעל שם טוב, שאלו אותו, כתוב בזוהר הקדוש ואל המשפטים, אומר הזוהר הקדוש, זה סוד הגלבולים. כך אומר הזוהר הקדוש, שאלו את הבעל שם טוב, מה הקשר? הרי יש, אמור להיות איזשהו קשר עין בין הפשט לבין הסוד. מה הקשר? מאיפה הזוהר הקדוש המציא, הקריץ את נושא הגלבולים? אז הבעל שם טוב אמר, אני רואה, תראו ששאל אותו, תשמע, אני רוצה שאתה תלך מחר לשפת הנהר. בכל מקרה, מה שלא יהיה, אתה לא עוזב שם. אתה משעה 8 עד שעה 12 אתה שם, אתה במשמרת. לא עוזב בשום מקרה. אתה בשלס חוזר אליי, אתה אומר לי מה ראית, אני אסביר לך. טוב, הבחור הולך לנהר, תופס עמדת תצפית מאחורי איזה עץ, בין 8 ל-12. השעה 8 הגיע, הוא בעמדה. קיצור, כמה דקות עוברות, מגיע בן אדם, מתרחץ בנהר, פורס מגבת על הדשא, מוריד את הבגדים, הולך, מטובל בנהר, חוזר, מתלבש, מתנגב, מתלבש, הולך. עבר 20 דקות, הבחור כבר לא שם. אחרי שהוא הלך, הצופה שם לב, אחרי כמה דקות, הוא שם לב שמי שהגיע, הוא השאיר שם שקית. לא יודע מה השקית, זה היה נראה כמו שקית של כסף, צרור כזה עם כסף. עוברות כמה דקות, מגיע בן אדם אחר לאותו מקום, עם מגבת, ככה. פורס את המגבת, הולך לטבול, חוזר מהטבילה, מתנגב, מתלבש, רואה שקית, לוקח אותה. לוקח אותה, הוא רואה שהוא מבסוט, מבסוט והולך. עובר את עוד חצי שעה, 3/4 שעה, מגיע מישהו שלישי, מגבת על הגב, פורסת על הדשא, מוריד את הבגדים, הולך לטבול, בקיצור חוזר תוך כדי, חוזר הראשון, חוזר חזרה, הבחור רק יצא מהמקווה, הנהר רוצה להתלבש, ההוא הראשון מתחיל לצוח, אתה לא מתבייש, גנב, היה פה שקית, איפה היה השקית הזאת? מתחיל להרביץ לו מכות חבל על הזמן, הורג אותו כמעט, מרסק אותו, אומר, אתה תודה איפה זה, צועק, אתה גנב לי את הארנק. קיצור, הבחור מוכה, לא מבין מה הוא רוצה בכלל. זהו, ההוא הולך, הגיע שעה 12, הוא חוזר לבעל שם טוב. הוא אומר לו, מה ראית? הוא אומר, שמע, אני ראיתי דברים, אבל אני לא מבין כלום, לא מבין שום דבר. היה שם מישהו אחד איבד שקית, מישהו אחד מצא אותה והלך, מישהו אחד חזר, הרביץ, והשלישי שבכלל לא עשה שום דבר, לא הבנתי כלום. אומר הבעל שם טוב, תבין, אני אסביר לך. אני אספר לך סיפור. פעם, שני אנשים הגיעו לדין תורה. הסתכסכו, שני שותפים הסתכסכו על כסף, הגיעו לדין תורה. הרב, שהוא היה צריך לברור ביניהם, לשפוט ביניהם, הוא היה עסוק, הוא היה טרוד קצת, והוא שפט אותם מהר, כי הוא מייר לאיזשהו מקום, ובקיצור ולעניין, הוא זיקה מישהו אחד. אחרי גם הוא זיקה את האחד וחייב את השני. סבבה, הכל מצוין. עברו כמה עשרות שנים, שלושתם נפטרו. הגיעו לבית דין של מעלה. עכשיו בית הדין, ההוא שחייבו אותו בדין, הוא טבע את מי שקיבל את הכסף וגם את הרב. אמר, אני לא צריך לשלם לך. אני תובע את אלבוני. אתם חייבתם אותי, אתה חייבת, הרב חייב אותי, ואתה הרווחת הכסף שהוא לא שייך לך. בבית דין של מעלה עשו ברור, קבעו, בית משפט הגבוה לצדק, הגבוה מאוד לצדק, ואכן הטענה הייתה מוצדקת, באמת הדין הזה היה דין שקר. ברשלנות. עכשיו צריכים, זה לא הולך ככה, היה פה דין שקר, אבל אדם סבל כל החיים שלו על הדין שהוא שילם שלא כהוגן. אז פסקו בשמיים, אומר הבעל שם טוב, פסקו בשמיים ששלושתם צריכים לחזור חזרה לעוד סיבוב קצר בעולם הזה, כשמי שירוויח את הכסף שלא כהוגן יצטרך להפסיד את הכסף הזה. מי שיפסיד שלא כהוגן יצטרך להרוויח אותו. והרב שיתרשל יצטרך לחטוף מכות. אבל עכשיו אתה מבין? את מה שראית? זה סוד הגלגולים. אז המשפטים זה הטיפות שיורדות מהר סיני, יורדות טיפות, 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 טיפות. אתה לא מבין מה הקשר. אם תעמיק, תבין שזה בדיוק האופן שבו הר סיני מגיע למציאות, מגיע לתוך העולם. זה הרפא לפלאים שהתורה קוראת לבית הדין אלוהים. זה מדהים. לא מצאו שם אחר לקרוא לדיינים, בני אדם. אז ואלה המשפטים, אומר רשי, זה קשור לסיני. בלי שום בלבולים, תזכור טוב טוב היטב היטב, שהאותיות האלה, שהפרטים הקטנים הם קשורים לאותו גודל שראית שבוע שעבר, אותו גודל בדיוק מתפרט לפרטים הקטנים. ורשי לא סתם מביא את ההמשך של המדרש, ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? הרי בסוף יתרו יש באמצע בין הר סיני לבין משפטים, אתם זוכרות מה יש באמצע? דיני מזבח וכבש, נכון? אז למה זה נסמך? אומר רשי, לומר לך שתשים סנהדרין, תודה רבה, שתשים סנהדרין אצל המקדש. יש לי מישהו הסבר מלומד למה סנהדרין צריכים להיות בלשכת הגזית בהר הבית, ליד המקדש? להבין שזה חלק מהשרת השכינה, ולכן על פי ההלכה, דיינים לא יכולים לדון דיני נפשות כשאין השרת שכינה במקדש. מזמן חורבן הבית אי אפשר לדון את הנפשות. אי אפשר. יותר מזה, הרמב״ם מביא בהלכות מזבח, בהלכות, סליחה, שופטים, סנהדרין, אומר ש-40 שנה, 40 שנה לפני חורבן בית שני, הסנהדרין גלתה כבר מהר הבית, ועברה 10 מקומות. המקום העשירי היה טבריה. אומר הרמב״ם, משם היא התפזרה וזה נגמר, והיא עתידה גם לחזור לטבריה, נכון? יש בטבריה שביל הסנהדרין, נכון יש שם? מי ש... זה מסתובב את חוץ מהקניונים, אז יש שם דרך הסנהדרין, יש שם שביל מיוחד בטבריה, מכיוון שהרמב״ם אומר שהסנהדרין עתידה לחזור חזרה מטבריה. למה 40 שנה לפני שנחרב בבית, למה כבר לגלות? כי לא הייתה קליטה. היה בית, עובד עם קורבנות, עם כהנים, עם הדלקת המנורה, אבל הוא כבר לא תפקד, כבר לא הייתה קליטה. כבר לא הייתה שכינה. אם אין שכינה, אני לא יכול לדון. אז זה תחילת הפרשה. אני מקצר ברשותכם, ועובר לסוף הפרשה, וזה אולי המנה העיקרית. אתם זוכרים שיש מחלוקת רש"י ורמב"ן על המוקדם ומאוחר בתורה? בשבוע שעבר, זוכרות או לא? אני רוצה לומר משהו אחד קטן, שקשור לשבוע האחרון. אתם לא יודעים איך שימחתם יהודי אחד. היהודי האחד הזה נקרא הרב ברום. הוא חזר אתמול בעננים. אני הייתי בנסיעה, התחלתי את הנסיעה ב-11:40 בלילה, הגעתי הביתה ב-13:30. חצי מהנסיעה, הוא פשוט היה בעננים, בעננים. אז אני רק מבקש, אתם לא חייבות, אני מבין, אבל בכל זאת, תיתנו לי גם חלק מה... כאילו, יותר, נמצא יותר פעילות, אם אפשר, אני לא מרשה לכם. אז בסוף הפרשה, אמרנו שיש מחלוקת, רש"י רמב"ן, האם יש מוקדם ומאוחר בתורה, נכון? זוכרות? יופי, טוב מאוד, מצוין, כל הכבוד. תודה רבה. אז רש"י אומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, והרמב"ן אומר שיש מוקדם ומאוחר בתורה. והסברנו כעוגן בשבוע שעבר את שורש המחלוקת. הסברנו שרש"י נוקט שיש אירועים שקרו אחרי ונכתבו לפני, או הפוך, קרו לפני ונכתבו אחרי. אז פה אצלנו אומר רש"י, הפרשייה שמסיימת את פרשת משפטים, שהיא קשורה שוב פעם למעמד הר סיני, זה אותו המעמד, אותו סיפור שקרה ביתרו מתואר במשפטים פעם שנייה. אותו דבר, זה קרה באותו יום, אותו אירוע. מה השאלה הבאה שלך כמובן? למה? אירוע אחד נכתב פעמיים בתורה, לא חבל על הזמן ועל הדיו ועל האורות של הפרות שצריכים עכשיו להכין לספרי תורה, למיליון ספרי תורה בכל העולם? אז זה רש"י. רמב"ן טוען לא. זה מעמד שקרה אחרי. אחרי שקיבלנו את המשפטים, את התורה שבעל פה, שמשה כבר ירד מהר סיני ביום הכיפורים, רק אחר כך, או לא משנה, אחרי המעמד הזה, היה עוד מעמד שקשור לכאן. אוקיי, בסדר גמור. בואו נראה ביחד ברשותכם, בטח לפי רש"י, שזה ממש חריף, בואו נראה לפי רש"י, האם אתם מזהות הבדלים, קווי הבדל, בין מעמד הר סיני של יתרו בשבוע שעבר, למעמד הר סיני של משפטים השבוע. עבר סך הכל שבוע. אז אם אפשר לרשום לעצמך על כף היד או משהו, אם ביתרו אנחנו צריכים לראות את ההכנות למעמד הר סיני, בסדר? את ההכנות. זה מתחיל בעליית שלישי. שם עם ישראל, סליחה, בעליית רביעי. בפרק י"ט פסוק א', שם זה מתחיל, אבל הפעם אנחנו מתחילים ממש בריצה מהירה, בסדר? אז מתחילים בעליית רביעי, פרק י"ט, פסוק א' ביתרו, ומסיימים, אבל ממש בריצה, בסדר? כי זה הרבה פסוקים. בואו נאמר, נקצר קצת, נניח עד תחילת עשרת הדיברות, עד פסוק כ"ה, בסדר? עד כ"ה. מא' עד כ"ה, 25 פסוקים, אבל בריצה מהירה, מעל המילים. במשפטים, זה מפרק כ"ד פסוק א', שם זה מתחיל, כ"ד פסוק א', כן, י"ט א' עד כ"ה, כ"ד מא' עד סוף הפרשה, זה עד פסוק י"ח. זה הרבה פסוקים, אז אני אתן לכם הפעם 120 שניות, בסדר? שתי דקות כדי להריץ מהר באווירה ולהבין את האווירה בין יתרו למשפטים. להבין את ההבדלים שיש בין מעמד הר סיני ביתרו לאותו המעמד לפי רש"י במשפטים. מפרק י"ט פסוק א' עד כ"ה וכ"ד פסוק א' עד י"ח. את מה האווירה ביתרו, מה האווירה במשפטים. Thank you. עברו שתי דקות, עוד 20 שניות. בסדר, אפשר? כן, האם מישהי מזהה נקודות שונות? בכבוד, רק בצעקות, טוב? איפה זה עכשיו? משפטים? עולה? עולה בער? שומעים? רק משה.
וגם שם פה יש לנו רק כל אחד
שכל אחד
מקשיבים
לך
לבוא חו, ושם היה שרק חלק מהזכייה גם את הערב רע, או שהיה...
לא
רצו? הם היו חצויים כזה.
חצויים. חבוד. עדן אומר שני דברים. דבר ראשון, שבמשפטים רק משה עולה. ובעם כולם ביתרו כולם שותפים, כולם שומעים. ובית, שביתרו יש איזה מאבק שם בין חלקים שונים בעם, פה כולם ביחד. כל אחד אומרים נעשה ונשמע. האם יש עוד הבדלים שראיתם?
כן.
שמה?
שהוא מזיק את הדם.
שהוא זורק את הדם. שזה רק קיים במשפטים, ולא קיים ביתרו.
כן.
נכון. חבוד, נזכה. הרבה יותר מפחיד. נכון, ביתרו אפשר להיבהל, נכון? זה מעמד מאוד מפחיד, במשפטים זה נראה משהו יותר נעים כזה. אני אגיד מה שעסקה מתכוונת, פשוט מתביישת להגיד את זה ככה. אבל בלי גזעון, עסקה פשוט גרה בעיר, שנכון, קשורה יותר לעניינים האלה, בבת ים או בבת ים, תלוי איך אתה רואה את זה. פשוט ביתרו זה נראה כמו מעמד הר סיני האשכנזי. במשפטים זה בקטע הספרדי. עושים על האש, אוכלים, שותים, מבסוטים, זורקים, דם. זה קצת, נכון, זה הכוונה שלך הייתה, נכון? את לא רצית לומר את זה ככה. בכבוד, בכבוד, כן. מי עוד ראתה הבדלים? כן, שביתרו זה היה בהרגל יותר, הכנה יותר, ותהליכים שעברו, שלושה ימים, ופרישה, והגדרה, וגדר להר, ופה זה היה יותר משהו ספונטני כזה, כאילו ישר מנה עיקרית, בלי הרבה הכנות.
אולי עכשיו
זה
נשמע מכפייה כזאת, ופה זה כזה רצון שלהם.
ששם ביתרו הכוונה, שביתרו זה יותר כפייה, כי שם כתוב, והתייצבו בתחתית ההר, ועל זה רש"י אומר כפה להם את ההר כגיגית, ופה במשפטים, אתה לא רואה שום כפייה. הכל בחיוכים, הכל מצוין, בזרימה.
זה נשמע
מישהו גם זוכר את ביתרו, אם היה שם מצבות עם 12 אבנים כנגד שבטי ישראל? ביתרו? לא היה. נכון, גם אהרון והזקנים, נכון? ששם זה רק משה והעם. אין שום כאילו קטע ביניים. ואצלנו פה יש משה, אהרון, נדב ואביהו והזקנים, שכולם עולים בהר. כאילו שם הרי אמרו 20 פעם שאף אחד לא יעלה. אם מישהו יעלה, ירס, הכל יסכל. פה את רואה שוואלה עולים. מה זה עולים? עולים, כולם, יש פה איזה 100 איש עולים. איך את מסבירה את ההבדל? הרי זה ברור שאם זה באמת לפי רש"י זה הרבה יותר חד. זה אותו אירוע בדיוק. אותו אירוע שקרה, ביתרו זה מתואר בצורה אימתנית. קולות וברקים, עם נחרד. עם אומר, תשמע, דבר אתה עם עם ישמע. לא רוצים למות. מפחדים. רועדים כולם. במשפטים זה נשמע משהו נפלא. רק נקרא אולי את ה... את הפסוקים אצלנו, בסדר? קצת. בקו ד'. דרך אגב, אף אחד לא אמרה, זה היה קצת מוזר, שביתרו אין נעשה ונשמע. יש רק נעשה. במשפטים פה יש בהתחלה נעשה, ואחרי זה נעשה ונשמע. נכון? שנעשה ונשמע זה משהו שהוא הרבה יותר משותף כזה, נכון? זה יותר השיתוף. נתחיל מההתחלה. מה אמרנו ביתרו? אמרנו שבשום פנים באופן אסור להתקרב להר, נכון? וצריכים לגדור את ההר, להגביל אותו בגבול, וגם צריכים להזהיר אותם שלא יתקרבו להר, כי מי שיעלה, סכול יסתכל, או ירו יירה. פרק הזה, על ההתחלה, מתחיל כבר באווירה... באווירה אחרת. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים את בני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, תעלה. דרך אגב, חידה קטנטנה, אבל בעל פה, בסדר? בלי ספרים פתוחים. איפה משה היה ביתרו כשנאמרו עשרת הדיברות? איפה הוא שעה באותו זמן? בעל פה.
למעלה.
מי אומרת למעלה? מי לא אומרת למעלה? מי לא אומרת כלום, לא למעלה ולא למטה? היה בתוך הערפל. מישהי חולקת על הדעה שהוא היה למעלה? מתנדבת אחת אמיצה? מתנדבת ש... איפה היה? אם לא למעלה, איפה... מה נשאר? היה למטה. אביב צודקת, יפה מאוד, כל הכבוד אביב, יפה מאוד. המעז מנצח. בואו, עכשיו נוכיח את זה רגע, שנייה אחת, נוכיח את זה רגע. איך אפשר להוכיח שביתרו משה בזמן עשרת הדיברות היה למטה? שאחרי שמשה כבר עולה והשם אומר לו, נקרא, זה לפני מעמד הר סיני, כולם שוב הם פרשו, עמדו, הכל בסדר, יפה, וירד השם אל הר סיני, אל ראש ההר, ויקרא השם למשה אל ראש ההר ויעל משה, ואומר השם אל משה, לך רד העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות, לך תזהיר אותם עוד פעם. וגם הכהנים התקדשו וכו'. ואומר משה אל השם, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, למה? כי אתה, היית אמרנו לאמור, הגבל את העם, ויש טוב, כבר יש גדר, אל תקדש ברוך הוא, אל תדאג, הם לא יעלו, יש גדרות. ואומר אל הר השם, לך רד ועלית, אתה ואהרון אחיך, והכהנים והעם, אל יהרסו לעלות וכו'. לך רד. וירד משה אל העם, ויאמר עליהם, בום! וידבר אלוקים, את אדוני אלוהינו. הוא לא הספיק להגיד, הוא הלך להגיד להם מה? אל תעלו להר, נכון? למרות שכבר הוא, כבר אמר להם איזה 20 פעם לפניכם. הקדוש ברוך הוא מנצל את העובדה שהוא ירד רגע להגיד להם משהו, ואומר את הסוף לדברות. יש לך הסבר למה?
כי הם רצו לשמוע
את השם בלי דיווח, יפה מאוד. והשם לא רצה שמשה יהיה למעלה, כי יהיה אולי איזה הרגשה, אולי הרגשה של דירוג. משה נמצא רק עם העם למטה, מקבל תורה כמו כל אחד אחר, הקדוש ברוך הוא בלבד נשאר על הר סיני. מצוין. אנחנו עכשיו מגיעים למשפטים. כולם עולים אל ההר, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, ותכף נראה כשמשה, בסוף הפרשה, כשמשה עולה, הקדוש ברוך הוא אומר לו את הכל. הוא למעלה, לגמרי למעלה. אוקיי, אנחנו ממשיכים. בפסוק ד', אחרי שהוא אומר להם, אומרים לו נעשה, ויכתוב משה את כל דברי השם, סליחה, לפניכם, טעות. פסוק ג', ויבוא משה, ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. מה הוא סיפר להם ביתרו, זוכרות? היה כתוב, אלה הדברים. מה היו אלה הדברים? אומר רש"י שם, לא פחות ולא יותר. זוכרות על מה? שבוע שעבר? בלק אאוט קטן? ביתרו, יש שם שני משפטים שהשם אומר, לך תגיד להם בדיוק את זה. בדיוק. אלה הדברים שמדבר אל בני ישראל. אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. שני הדברים האלה, פשוט, אתם ראיתם את כל הניסים של מצרים. אפילו חמישה, נעשה אתכם על כנפי ישרים. ואתה, אם שמעתי שמו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זהו, סטו. רק כותרת, אתם מכירים אותי? אם תשמרו את הברית, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מה משה אומר להם כאן? את כל דברי השם ואת כל המשפטים. איזה משפטים הוא אומר להם? בפשט, לא לפי רש"י, בפשט. פרשת משפטים. את כל הדינים, בעצם הוא עוסק בהרבצת תורה, לא בכותרת. הוא אומר את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ואז העם אומר נעשה, ואז בסוג ד' משה כותב את כל דברי השם. מישהו כתב את כל דברי השם ביתרו? האם יש משהו כתוב ביתרו? ממש לא. וישכם משה, ויבן מזבח תחת ההר, דבר שלא נזכר ביתרו בכלל שום מזבח, כי מזבח הרי מאחד בין עליונים ותחתונים. ביתרו אין שום ייחוד. יותר מזה, פסוק ה', וישלח את צערי בני ישראל, והיו לו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. בתורה שלמים זה בעצם כמו שאת קוראת היום על האש. זאת אומרת, אי אפשר לאכול בשר אם לא דרך שלמים. איך יודעים שהם אכלו את זה? איך יודעים? כי כתוב בפסוק הבא, או שני פסוקים אחרי, או שלושה אחרי, פסוק י' ויראו את אלוקי ישראל וכו', ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את אלוקים ויאכלו וישתו. האם זה היה חטא או מצווה? איך את יודעת? רש"י אומר שני פירושים. מי שקרא רש"י תראה שיש שם שני פירושים מנוגדים. ויחזו את האלוקים, היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתייה. זה תנחומה. זה רע או טוב? רע. ואונקלוס לא תרגם כן. איך תרגם אונקלוס? אונקלוס אומר, אני אקריא לכם, ואבוא חדן בקורבנאון יתקבלו ברעבה כאילו אכלינו שתן. לאט לאט עוד פעם. ואבוא, פסוק י' א' באונקלוס, ואבוא חדן בקורבנאון. מה זה? מה זה חדי? ויחד יתרו, מה זה? זה קשור לפורים? שמח, חדווה, כמו חדווה. ועבור חדן בקורבנון, הם שמחו בקורבנות שלהם, והתקבלו ברעבה, שיקבלו ברצון, כאילו אכלינו שתן, כאילו אכלו ושתו. אפשר לומר יותר מזה, שהיה להם מצווה לאכול שלמים. הרי זה מה שהם הכירו, שלמים. היה עניין שיש שמחה. שם, ברש"י אומר, תשמע, זה לא שייך. זה אולי בגלל שרש"י מסביר שזה אותו אירוע, אז הוא קושר את זה ליתרו. הרי שם ברור שאסור לאכול. אתה רואה את כולך, הער מעליך. מי אוכל במצב כזה? פה זה נראה משהו מאוד... והכריזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. יותר מזה. מה זה זריקת הדם ששמחה אמרה קודם? על מי זורקים את הדם? מה זה ברית? איך עושים ברית? איך עושים ברית בין שני אנשים? למה לוחצים ידיים? כי ברית זה הדדיות. פעם היה, עוד לפני הקטעים של הווירוסים וכל הדברים האלה, היה פעם מנהג כזה ששני חברים שהם ממש חברים טובים, ממש חברים טובים, הולכים לאיזה חורשה. לוקחים סיכה. ודוקרים אחד את השני, כל אחד דוקר, מוציא קצת דם, טיפה דם, ואז עושים ככה עם האצבעות, ככה, אני חבר שלך בדם. זה הפעם, מאז יש כל מיני זיהומים וזה, זה לא כל כך מומלץ כל כך, אבל ככה היו עושים, אני חבר שלך בדם. חברים לדם. על מי כאן זורקים את הדם? איך את יודעת? כי כתוב, חצי אדם זה בהגנות, וחצי אדם על המזבח. ומה עושים את הדם של ההגנות? על מי אחרי זורקים אותו? ויקח משה את הדם ויזרוק על העם. זורקים חצי מהאדם על המזבח, וחצי מהאדם זורקים על העם. מה קורה באמצע? בין הזריקה למזבח לזריקה על העם. יש פסוק אחד, פסוק זין. ויקח ספר הברית, יש ספר הברית, עם כל מיני דינים ומשפטים. ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כשאומרים את זה, משה זורק עליהם את הדם. אומר, אין, אנחנו חברים בדם. עכשיו, אם אתה עכשיו מתאר, מציירת שנייה, את הדמות של מה קורה במשפטים, במעמד הר סיני, לעומת יתרו. אני אספר לכם על הבן של הרבנית גלית. הבן שלה הבכור, שכשהיה בגן, אז הוא חזר לפני שבועות עם איזשהו ציור אומנותי, ממש אומנותי יפה מאוד. היה שם בציור הזה הר, ועוד איזה משהו מקושקש כזה. שאלת אותו, מה זה משהו המקושקש הזה? אז הוא אמר שזה האיש הרועד. ליד הר סיני מופיע איש רועד, הוא היה ממש רועד. והוא אמר שזה האיש הרועד של מעמד הר סיני. אז זה ביתרו. איך היית מציירת את המשפטים? מבסוטים, אוכלים, זורקים דם, אוכלים שוק, שוק של טלה. זה מה שקורה. נעשה ונשמע, הכל מצוין, הכל נפלא. יותר מזה, אחרי כל הסיפור הזה, פסוק ט', ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו, ו70 מזקני ישראל. עולים עכשיו משה, אהרון, נדב, אביהו ו70 זקנים, 74 אנשים עולים, ויראו את אלוקי ישראל. מישהו חלם בפרשת יתרו לראות את אלוקים? הם מתים מפחד. הם רואים ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. זה סיפור על חמיה של הרבנית גלית, נכון? חמיה מאוד מאוד אוהב שאנשים נקיים, היגייניים. אז הוא אומר שאיך יודעים שהבית נקי אם הולכים יחפים וכף הרגל נקייה? מאיפה הוא לומד את זה? הוא תמיד חכם, חמיה. אז הוא אומר, הנה מכאן, שאלוקים תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. הוא צריך להיות ממש לבן. אוקיי, מצוין. וגם בהמשך, משה עולה כן, אליי הערה, ויש שם, ותן לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ועל זה חזל אומרים, לוחות האבן את הלוחות, והתורה, התורה שבכתב, והמצווה, התורה שבעל פה, אשר כתבתי נביאים וכתובים, לאורותם זו גמרא, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. את היית מתאר לעצמה שזה יהיה כתוב ביתרו? שהתורה שבעל פה זה אתם. הרי מה זה אדם הזה אומר? אדם אומר שאני ואתם עושים משהו ביחד. שותפים ביחד, בגיבוש התורה. זה למשפטים. אז אם היינו ביתרו מתארים את מתן תורה, זה מתן תורה חד צדדי לחלוטין.
אנחנו לא הקשבנו, אז אני מודה. מתי זה היה?
לפי רש"י זה היה באותו יום. שני תיאורים שונים שקורו בדיוק באותו יום. שביתרו המעמד הוא מעמד אמתני. חז דדי לגמרי, הקדוש ברוך הוא שופך עלינו איזה אור ואנחנו בהלם, רועדים מפחד. במשפטים אחרי הדינים והאותיות הקטנות אנחנו מרגישים ממש שותפים. ואתן לך את התורה, את הלוחות, סליחה, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. זה הכל סן אחד. מכיוון שתורה שבעל פה היא חלק מהסיפור, אני כבר לא רק פציינט שמקבל, שופכים עליו משהו, אני חלק מהסיפור, אני שותף. זה בעצם החידוש של משפטים, שאחרי שעוברים את הדינים של עבד עברי, של שומר חינם, של שומר שכר, של שור שנגח פרה, השבת עבדה. אחרי זה אני יכול להגיע לתורה ממקום אחר לגמרי. ולכן בהמשך באמת, ביתרו, כתוב שמשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. זה נעצר בערפל. איפה זה נעצר כאן? ועל משה אל ההר, ויחס ענן את ההר. משה נמצא כבר בהר, הוא לא בערפל ולא כלום, הוא כבר נמצא למעלה. וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסו הענן, ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי, מתוך הכוונה, שבוע שלם משה יושב בתוך הערפל מבסוט לגמרי, אין שום בעיה. ואחרי זה כתוב, זה פרש יותר, ויבוא משה בתוך הענן, והיה אל ההר, והי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. בזה זה מסתיים. מה למדנו מתוך הסיפור הזה? למדנו שישנם שתי קומות שונות במתן תורה. הקומה הראשונה היא קומה מוחלטת, קומה של יראה. זה ביתרו. הקדוש ברוך הוא מגיע לעם ישראל ופשוט מנחית להם על הראש. זה שכתוב שהם ישבו, עמדו סליחה, התייצבו בתחתית ההר, על זה חז"ל אומרים שהשם כפה להם את ההר כגיגית. הכוונה, אתה יודע מה זה אומר, נכון? הרים את ההר רגע, הכניס אותם פנימה, אמר, אם אתם אומרים כן, אין בעיה, אם לא אני עוזב. זה מה שהוא עשה, זה בדיוק זה. זה ביתרו. תחשבי מה, איך אדם מרגיש שהר מעליו. זה לא סתם, זה, 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 זה עמוק, כאילו. אתה נמצא כרגע באיום קיומי. במשפטים, הסיפור אחר לגמרי. אתה נמצא בברית, אתה בשותפות. מה גרם לעם ישראל בתוך שבוע להיות כבר כזה? בייחוד לפי רמב"ן, וכאן בחומר לפי רש"י. רמב"ן אומר שזה היה שבוע אחרי. רש"י אומר שזה היה אותו יום בזווית אחרת. מה גרם לעם ישראל כבר להיות אחרים? המשפטים. כנראה שישנם שלבים. הזרע של פורים נמצא פה. את צודקת. שכאשר הם הוסיפו מצווה נוספת שלא צובו עליה, זה הדור קיבלו. זה פה באמת עוד קומה. שהם כבר חידשו. פה מדובר על איזה מין שותפות הדדיות. בפורים, עם ישראל מחדש תורה. עם זה נקשור, אם אפשר, למה שקרה פה השבוע. אחר כך אנחנו נשמע אתכם כמובן.